הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרולד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אנחנו מדברים על הפרק מסע באפלה, לא משנה באיזה תרגום אתם. נמצא איתי היום באולפן רוני רוחקין. היי רוני.
שלום שלום.
מה שלומך?
טוב מאוד, תודה שהזמנת.
תודה רבה שבאת. רוני, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
כמו שאמרנו, אני רוני. אני טולקינאי מגיל מאוד צעיר, עוד לפני שהכרתי את המונח הזה בכלל טולקינאי. ממייסדי עמותת טולקין הישראלית, וגם מהראשונים שיסדו את הכנסים שלנו, אבא כוכבים בהתחלה, ואחר כך מיטופיה שרצה עד היום.
אנחנו בקרוב ניפגש גם במיטופיה.
כולנו מחכים לזה.
כן, האמת שבזמן נציאת הפרק הזה אנחנו כבר נהיה אחרי מיטופיה, אז היה מאוד נחמד לפגוש את כולכם במיטופיה, תודה שבאתם. רוני, מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין, ומה המקום שלהם בחיים שלך?
אני נתקלתי בהוביט לראשונה בגיל 12 או 13, משהו כזה. ראיתי פשוט ספר לבן עם איזושהי דמות מחזיקה חרב ונחש גדול, מצחן בעיניי, לקחתי, ונשאבתי פשוט מיד. בגלל נסיבות ילדות כאלה ואחרות, ההזדהות שלי עם בילבו בגינס הייתה מיידית, וזה עדיין אחד הספרים אהובים עליי. ובסוף הספר כתוב שאפשר לקרוא עוד על עלילות ההוביטים בשר הטבעות, אז ניגשתי כמובן לקרוא את שר הטבעות, ושם באמת כבר אף לי הראש לגמרי. אני בגיל הזה כבר הייתי תולעת ספרים מאוד רצינית. קראתי את כל מה שתורגם לעברית של ז'ול ורן וקרל מאי, אבל דבר כזה לא דמיינתי. ואז בגיל מאוחר יותר, 15-16, קניתי את העותק באנגלית, לקח לי בערך שנה לסיים אותו בפעם הראשונה, ומאז הייתי בכל מקום, אם זה בצבא, בטיול אחרי צבא, כל החיים.
יש איזושהי דמות שאתה אוהב במיוחד?
מאז ומתמיד זה היה סם. סם הוא מבחינתי הגיבור האמיתי של שר הטבעות. הוא ההתגשמות מבחינתי של לעשות את הדבר הנכון. הוא לא חזק כמו לוחם, הוא לא חכם כמו גנדלף, אבל הוא נאמן. הוא יודע מה צריך לעשות, הוא יודע מה הדבר הנכון לעשות, הראוי לעשות, ההוגן, והוא ייתן את כל מה שיש לו בשביל להשיג את זה.
האמת שבפרק הזה, טוב, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל בפרק הזה הוא נאלץ להתמודד עם איזושהי דילמה, ויש לו איזו בחירה שהוא עושה, והוא נשאר נאמן לחברו הטוב פרודו.
נכון.
כמובן. נתחיל מתקציר של הפרק. חציית הערים נכשלה, והגיע הזמן לתוכנית החלופית. החבורה תיאלץ לעבור דרך מוריה. גנדלף מתקשה למצוא את השער למוריה, אך לבסוף מצליח. אחרי שהם עברו בדרך מתקפת ורגים ופרודו הותקף על ידי יצור מסתורי באגם, חבורה סוף סוף נכנסת למכרות ומתחילה את המסע באפלה. אז בפרק הקודם החבורה שלנו ניסתה לחצות את הערים, והחבורה עכשיו עייפה, הם צריכים למצוא מקום לחניית לילה. גנדלף אומר שבעיקרון הם יכולים להמשיך ולנסות להגיע למורדור, או לחזור לריבנדל. ונראה שמרי ופיפין וסם די מתלהבים מהאפשרות לחזור. פרודו כמובן לא חושב שזה בכלל אפשרות, וגנדלף מסכים, כי אם זה יקרה והם יחזרו, בעצם המשימה נכשלה, והשר האפל ישיג את הטבעת. עכשיו, כל ההוביטים התעקשו להצטרף לפרודו, ולא יפרידו אותם, בשום פנים ואופן לא שלוחם אותם מחזרה לפלך, אבל יש לנו פה איזשהו משבר ראשון. ניסו משהו והוא לא כל כך הלך, והם מבחינתם מוכנים לקפל את זה. לא ידעתי אם הם היו מוכנים לדרך הזאת.
ברור שהם לא היו מוכנים, אין ספק. אם נעשה לרגע קצת זום אאוט, בשלב הזה של הסיפור, אנחנו מגלים בעצם את הארץ התיכונה. רק התחלנו לצאת מהפלך. ובכל פרק טולקין מרחיב לנו את היריעה, או במובן הגיאוגרפי או במובן ההיסטורי, בדרך כלל שניהם. אנחנו מרחיבים את הידיעות שלנו על הארץ התיכונה, על ההיסטוריה שלה, גם אם לפעמים מדובר רק ברסיסי מידע. תיאור של צריח שנפל או חצי שיר. ההוביטים לומדים יחד איתנו. הם לא ידעו את כל זה. הם היו מוגנים ומנותקים בפלך. ואין ספק שמאוד מאוד קשה להם עכשיו. גם מנטלית וגם פיזית. היה להם מסע כליל בפלח כשהם ליוו את פרודו, היה להם מסע עם קצת יותר הרפתקאות והתרגשיות בדרך לברי, ומסע טראומטי עם הצעדן בדרך מברי לריבנדייל, מסע שכלל אז, אני חושב, את המשבר הראשון עם המתקפה של הנזגול והפציעה של פרודו.
אני חושבת שבכל שלב בדרך יש משהו שבאותו רגע נראה לנו כמו המשבר.
נכון.
ואז ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו מבינים שזה היה די בקטנה, אבל עכשיו זה המשבר.
יפה. ההוביטים כל פעם נתקלים במשהו גדול יותר, והם בכל זאת ממשיכים. מסע של עשרות קילומטרים ביום, מסע על הגב, כוחות האופל רודפים אחריהם, אין להם שום הכנה, הם לא עברו טירונות יחידה. הם מבינים כעת שהעולם גדול הרבה יותר ממה שהם רק דמיינו, הם מבינים שחלק מהאגדות ילדים שהם שמעו בפלך, אולי יש בהם משהו אמיתי, והם בהחלט יודעים שמכאן והלך רק יהיה מסוכן יותר. והם ממשיכים. הם לא לוחמים כמו ארגורן או בורמיר, הם לא חזקים פיזית כמו לגולס או גימלי, אין להם את הכוחות, גם הפיזיים וגם האחרים שאנחנו עדיין עומדים להכיר של גנדלף, אין להם גם אידיאולוגיה פוליטית, אין להם הבנה של משחק הכוחות בארץ התיכונה. מה שמחזיק אותם וגורם להם להמשיך זה פשוט ערך החברות והנאמנות. זהו, שום דבר אחר לא. זה מה שמחזיק אותם וגורם להם להמשיך עם פרודו. אגב, אלה תכונות שטולקין ביסס בין היתר על החיילים הפשוטים שהוא הכיר ונלחמו לידו במלחמת העולם הראשונה. חיילים שהוא מאוד מאוד הכיר ומאוד העריך וכתב עליהם לא מעט במכתבים. בעיניי זה מעורר הערכה וכבוד להוביטים הקטנים והחלשים הרבה יותר מאשר ללוחמים החזקים. דבר נוסף שעולה בדיוק בקטע הזה שאנחנו מדברים עליו, זה שגנדלף מתוודה לראשונה בפני החבורה שהוא חשב מלכתחילה על המעבר במוריה. והוא מוסיף, וקל לפספס את זה כזה משפט קצר, לא סיפרתי לחבורה כי אראגון התנגד לזה, לפחות עד שננסה את המעבר בקרדרס. וגנדלף כבר הבהרנו שהוא סומך בעיקר על דעתו, הוא מלא ביטחון עצמי, כנראה מבוסס, ואם יש לו חששות, הוא לא מראה אותם לאחרים, הוא לא משתף אותם. אבל הוא כן התייעץ עם אראגורן. מבחינתי זה בעיקר מעיד על אראגורן עצמו. אנחנו לא מכירים אותו עדיין בשלב הזה, אין לנו הרבה היסטוריה משותפת איתו כקוראים, אבל במשפט חטוף אחד אנחנו לומדים, שוב, שזו דמות שגנדלף סומך עליה. וזו המלצה הכי טובה שאפשר לבקש בקורות חיים.
אנחנו כן דיברנו על זה לרגע שבפרק הקודם יש ביניהם איזשהו ויכוח אם לעבור או לא לעבור, בסוף זה מוכרע כי הם לא מצליחים לעבור את קרדרס, ופרודו כן שמע את זה, הוא אולי היחידי שהיה מודע לוויכוח הזה בפרק הקודם.
פרודו מודע, אנחנו רואים לאורך הספר בעוד מקומות אבל גם כאן, פרודו יותר חכם ממה שהוא נראה. יש לו תובנה ויש לו את היכולת להבין דברים ולהשיג דברים מרסיסי מידע שהוא שומע.
אז באמת הדרך החלופית שגנדלף מציע עוברת במכרות מוריה. בורומיר מציע שילכו דרומה לרוהן ומשם לגונדור, אבל זה לא אפשרות, זה עיקוף מטורף. וגם אנחנו יודעים כבר שרוהן זה כנראה לא מקום ידידותי. גנדלף אומר שאי אפשר לקרב את הטבעת לאייזנגרד בגלל סארומן. בכל מקרה עדיף להם לטשטש את העקבות שלהם וללכת בדרך שהאויב לא מצפה שהם ילכו בה. מתוך הספר, אין אנו יודעים מה מצפה האויב, אמר בורומיר. עלולו להעמיד שומרים על כל הדרכים, צפויות ושאינן צפויות, ואז תהיה הכניסה למוריה משולה לנפילה בפח. כמעט כאילו באנו להידפק על שערי הצריח האפל עצמו. שחור הוא השם מוריה. נראה כרגע שבורומיר מציע בערך כל מה שסאורון היה חושב שהם יעשו, ואפילו מקווה שהם יעשו, אבל אם הוא צודק, והאויב מחכה להם במוריה, יכול להיות שהם יהיו בבעיה.
נכון. קודם כל, מילולית בורומיר צודק. שחור הוא השם מוריה. מוריה זה הבור השחור, או תרגום אחר של The Black Pit, או The Black Chasm, שם אלפי, שכשהוא ניתן, לא היו לו עדיין את הקונוטציות האפלות של הרוע. אז פה הוא צודק. תראי, בורומיר הוא חייל אמיץ. הוא מפקד צבא מוכשר ביותר, הוא מוצלח, הוא הבן הבכור של עוצר גונדור, ולמרות זאת הראייה שלו היא בעיקר ברמה הטקטית ומוגבלת לגבולות גונדור. אין לו את המפה, את הראייה הכללית שיש לגנדלף.
גנדלף מקווה שהם יצליחו לחצות את מוריה, ובעיקרון לא אמורים להיות שם אורקים, למרות ששמענו מהעיתים שהם מתקבצים שוב. החבורה תצטרך קודם כל למצוא תדלתות ולהצליח אחרי זה לא ללכת לאיבוד. גנדלף וארגורן כבר היו שם בעבר, בוא נגיד שהם כנראה לא מתים לחזור לשם, וגם אין כרגע הסכמה של כולם בכלל ללכת בדרך הזו. פרודו מציע שהם החליטו בבוקר, ואולי ככה יהיו יותר אנשים שמשתכנעים כן ללכת. בינתיים אנחנו שומעים יללות של ורגים. מתוך הספר, אם כן, נצא מחר בהנץ השחר, אם נוכל, אמר בורמיר. הזאב שאתה שומע מיילל, גרוע מהאורק שאתה ירא לעת ליל. אמת, אמר ארגורן, ושחרר את חרבו בתוך הנדן. אך במקום שהוורג נושא קולו, שם גם האורק מציג רגלו.
ביטויים של ארץ התיכונה.
זה ממש יכול להיות סטיקר. אנחנו שוב בסיטואציה שבה יש לנו די רק אפשרויות גרועות, או ורגים, או אורקים, נחמד. אני לא בטוחה אם לחבורה שלנו בכלל יש עכשיו כלים להתמודד עם מתקפה של ורגים, או עם מפגש של אורקים, מה בדיוק הם אמורים לעשות? ושוב יש לנו את ההוביטים בחוסר אונים ופחד, ושוב קצת מתחרטים שהם באו.
הם מתלוננים הרבה, אבל זה בסדר. תראי, הפרק עצמו באמת נראה כמו השראה להרפתקת D&D קלאסית עם מנחה שנהנה במיוחד להתעלל בשחקנים שלו. אבל בואו נזכור שחלק מהחבורה הם לוחמים מנוסים ושגנדלף איתם. ככה שאין צורך כבר להיכנס לפאניקה, יש עוד זמן. יש כן שלושה דברים שראוי לציין בקטע הזה. גנדלף מנסה להרגיע אותם והוא אומר להם, הוא כבר עבר במוריה. זה לא פעם ראשונה שלי, חבר'ה, כבר הייתי כאן. והוא אומר, שוב, בחצי משפט שאפשר לפספס, שהוא היה שם כשהוא חיפש את טריין, בנו של טרור. והוא ממשיך הלאה. אף אחד לא יודע מי זה מי, אבל טריין הוא אביו של תורן אוקנשילד, שאנחנו מכירים מההוביט. הוא נעלם במהלך הנדודים של פליטי הגמדים שהוברחו על ידי סמוג הדרקון, והוא נשבע על ידי סאורון בדול גולדור, שזה היה המעוז הקודם שלו, לפני שהוא חזר למורדור. ושם גנדלף מוצא אותו, ואת המפתח ואת המפה לדלת הסודית שאנחנו מכירים מההוביט. באותו קטע, ארגון גם מזכיר שהוא גם עבר במוריה ויצא בחיים. ואנחנו רואים שוב כי מדובר בלוחם קומנדו שאין לזלזל בו. וזה משאיר גם את הקורא עם התהייה, מה בדיוק הוא עשה שם? למה הוא עבר שם? לאיזה משימה הוא יצא בדיוק?
זה לא משהו שאנחנו יודעים אותו.
לא, בדיוק. טולקין כל הזמן רומז לנו שיש עוד המון המון סיפורים שאנחנו לא יודעים שהם ברקע.
אבל ספציפית את הדבר הזה אין לנו במקומות אחרים.
גם לא בשאר המקומות בלגנדרים, אנחנו יודעים שארגון יצא להמון מסעות בבחורותו, כחלק מהאימונים שלו, להיות מישהו עתיד להיות, אבל אין לנו יותר מדי תיאורים ואנחנו לא יודעים למה הוא עבר במוריה. מה שכן אנחנו רואים אצל ארגון זה איזשהו מימוש של מוטיב הנבואה. משהו שטולקין מאוד אוהב. הפרמונישן, איזושהי תחושה מוקדמת. זה מאוד מאוד בולט בסילמריליון, אבל גם בשר הטבעות יש לזה לא מעט ביטויים. גנדלף מזכיר מספר פעמים שהוא הניח שהם יצטרכו לעבור דרך מוריה. וארגון אומר לגנדלף במפורש שתחושת הדאגה שלו היא לא למשימה, ולא לשאר האנשים, גם לא לטבעת, אלא לגנדלף באופן אישי. הוא אומר את זה בצורה בעיניים מאוד מאוד מרשימה. It is not of the ring. Nor of us others that I am thinking now, but of you, Gandalf. And I say to you, if you pass the doors of Moria, beware. בעיניי זה משהו מאוד מרשים, נח עליו איזושהי רוח, והוא מרגיש משהו שנראה.
יש לנו בכמה מקומות בפרק, ואנחנו עוד נגיע לזה, מין התייחסויות כאלה אולי חשש לגנדלף, ומה היה יכול או לא היה יכול להרוג את גנדלף, יש לנו פה כל מיני רמיזות כאלה, שאם אתה במקרה בטעות יודע מה מגיע בהמשך, אז זה מאוד בולט, ואנחנו לא נדבר על זה, כי זה לא משהו שקורה בפרק הזה. החבורה חונה ללילה, מדליקה מדורה, חלק מנמנמים. אנחנו כבר לא רק שומעים את היללות של הזאבים, אנחנו ממש רואים את הזאבים מתקרבים אליהם. גנדלף מנסה לאיים עליהם, אבל אחד מהזאבים מנסה לתקוף, ולגולס פשוט הורג אותו עם חץ לגרון. אותי זה די הפתיע. לא כל כך ציפיתי שיהיה בכלל ניסיון של מתקפה, וגם עוד יותר לא ציפיתי שלגולס פתאום יהרוג לנו זאב ככה.
לא ברור לי למה לא ציפית שיהיה ניסיון מתקפה, ולגולס נכון שהוא הנציג החבורה הכי פחות דומיננטי, או שמקבל הכי פחות זמן מסך, אבל הוא בכל זאת נסיך בן לילית, מה שאומר שלראות בחץ וקשת הוא יודע. הקצב של שר הטבעות בדרך כלל איטי. מה שעוזר מאוד לאיט את הקצב זה תיאורי הנוף שאוהבים לצחוק על טולקין בגללם, אבל זה מעיט את הקצב, ולא כל פרק הוא סרט אקשן או הרפתקה D&D. אבל טולקין בהחלט בהחלט יודע לבנות מתח וציפייה, ולבנות ולבנות, ואז לשחרר את זה בבת אחת, כמו שלגולס משחרר חץ מהקשת, ולתת לנו סצנת אקשן ויזואלית ומרטיטה, והמתקפה הזו היא אחת מהן.
זה עובד, והזאבים נעלמים, באותו רגע. אבל בהמשך הלילה, תוקפת אותם להקה ענקית של ורגים, אז יש לנו תיאור גם של ארגורן ובורמיר וגימלי ולגולס שנלחמים בהם בעזרת הנשקים שלהם, וגנדלף, ששוב מתואר לנו וכבר היה לנו את התיאור הזה בעבר, שנראה שקומתו גדלה, עושה לנו איזשהו מופע אור קולי שמבריח את הלהקה, ופה שוב בתוך כל הסצנה הזאת, וזה בערך ספוילר, אז מי שלא יודע מה קורה קדימה, דלגו איזה דקה קדימה, אני זוכרת במאומם שגנדלף לא יצא ממוריה, מהסרטים, בגלל זה שוב שמתי לב להערות של סם, על זה שלא הזאבים יהרגו את גנדלף. הוא צדק, לא הזאבים יזכו בו.
זה נכון, יש איזושהי בעייתיות לפעמים בלקרוא את הספרים אחרי הסרטים, אם כי בעיניי הספוילרים כאן הם מינורים, הם לא, אני לא חושב שהם פוגעים בהנאה, כי יש בספר כל כך הרבה יותר רבדים, וגנדלף אכן קומתו גדלה. בואו נזכור שגנדלף הוא מאיה, הוא הגיע מהמערב לעזור לבני אדם, וכאן הוא מראה לנו הרבה הרבה יותר כוח ועוצמה ממה שראינו עד כה, ואגב גם יותר כוח ממה שהוא הציג בהוביט במקרה דומה, שאוב בילבו וחבורת הגמדים היו על העצים והיו מוקפים בזאבים, הוא הסתפק בלהדליק הצטרובלים ולזרוק אותם על הזאבים. כאן הוא כבר הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר ישיר. גנדלף האפור של שר הטבעות ולא מחשף האפיות של ההוביט. פה אנחנו, we mean business.
בדיוק באותה מידה, ושוב לא קראתי את ההוביט, פשוט יצא לי לדבר על זה בפרקים קודמים, שגם הבני הלילית או האלפים של ההוביט, יש פה איזשהו תהליך של התבגרות של הדמויות האלה, אז טוב, מעניין לשמוע שגם גנדלף עבר פה שדרוק. בסוף כל המתקפה הזאת קורה משהו מעניין. הלהקה נעלמת, הבוקר עולה, אבל אנחנו לא רואים את הפגרים של מי שנהרג בקרב של הוורגים או הזאבים, ונגיד החצים של לגולס הם פשוט מפוזרים בשטח, אז מסתבר שזה לא היה זאבים רגילים, או אפילו לא וורגים במרכאות רגילים, עד כמה שוורג יכול להיות רגיל?
הם נעלמו תרתי משמע, עד כמה שאפשר לקרוא להם רגילים, אבל כן, אנחנו מבינים שלא מדובר סתם בחיות טרף, אלא מדובר פה במשהו על-טבעי. זה לא משהו שיש לו הסבר אחר כך בספר. זה כמו טום בומבדיל. זה איזושהי אניגמה שטולקין מציג לנו וממשיך הלאה.
כבר השנייה בפרק הזה, אחרי הטיולים של ארגורן במוריה.
נכון.
כרגע החבורה חייבת להגיע לשער של מוריה, לפני שירד עליהם עוד לילה, לא בא להם עוד מתקפות כאלה בדרך. הם כן יכולים לראות את החומה שהם מנסים להגיע אליה במרחק. גימלי הוא כנראה היחידי שהם מבסוט מזה שהולכים למוריה, טיול שורשים, וכולם במצב רוח לא מדהים, והארץ שוממת וצחיחה. גימלי מצליח למצוא את הדרך הנכונה בערוץ נחל סירנון, שהוא נחל השער, וגנדלף זוכר שבעבר הנחל היה סואן, בניגוד למצב הנוכחי. אז הם ממשיכים ללכת ומגיעים גם למפל שכבר לא זורם. והם מוצאים את המדרגות שמובילות לחומה והדרך חסומה. מתוך הספר, הסירנו נסחר ומימיו מילאו את הבקעה. מעבר לימה המבשרת רעות התנסו מצוקים אדירים, חמורי סבר, מחבירים באפלוליות של אור דואך, חתומים באין עובר. כל סימן לשער או לפתח כניסה, לבקיע או סדק, לא נראה לפרודו בחזית האבן הזעופה. בשעה טובה אנחנו מגיעים לחומה, עכשיו רק צריך למצוא את המעבר הסודי, שגנדלף ראה בפעם האחת שהוא היה בו בעבר. ממש piece of cake. ובדרך גם צריך לחצות את האגם עם המים המגילים.
לגמרי. זו סצנה מאוד מאוד משרת אווירה. כלומר, אם תשימי לב גם למילים שהוא משתמש רק בשני המשפטים שקראת, מבשרת רעות, חמורי סבר, אפלוליות, אור דואך, אבן ועופה. מצד אחד יש לנו תיאורים מאוד מאוד אגמומיים, ומצד שני בשברי מילים מתארים את העבר המפואר של פעם. הניגודיות הזאת תנת לנו פה איזושהי תחושה של משהו אדיר ומופלא, וכך אנחנו יכולים אולי להבין את ההתרגשות של גימלי, כי זה העבר וההיסטוריה שלו, לעומת המציאות היומיומית שעם דבר אחר לגמרי. מעבר לזה, התיאור הזה הוא דוגמה מעולה בעיניי לדמיון החזותי של טולקין. טולקין מאוד מאוד אהב לצייר ולאייר. יש הרבה ספרי עיון שמתעסקים אך ורק בנושא הזה של טולקין. טולקין כמצייר וטולקין כמאייר, ואני ממליץ על זה מאוד.
הוא היה ממש מולטי טלנט.
מאוד.
ממש.
בהחלט, בהחלט מאוד, וכשאת רואה את האיורים שלו, מגיל אגב מאוד מאוד צעיר, את השירבוטים שהוא עושה, חלקם על דפי מבחנים שהוא בדק, את רואה שזה האומנות והלגנדה העסיק אותו באמת בכל שעות עירותו, בכל שלב, ואנחנו רואים שיש מקומות, אנחנו רואים גם כי אני מכיר את הספרים האלה, אז אני יודע, יש מקומות שמאוד ברור שהוא קודם צייר אותם, ואחר כך תיאר אותם בכתב, ובגלל זה התיאורים שלו פה הם כל כך מוחשיים לנו. וזה דוגמה להרים הרחוקים. אנחנו רואים איזשהו קלוז-אפ על משהו, אבל אנחנו יכולים לראות בתמונה גם את ההרים הרחוקים. אנחנו יודעים שיש עוד, יש משהו מעבר לאופק, יש עומק. וככה טולקין נותן לנו איזושהי תחושה שאנחנו נמצאים בעצם באמת בעולם בעל עבר. אנחנו לא רק בעידן השלישי של העולם, אנחנו בסוף העידן השלישי של העולם, והיו פה עידנים ומעללים והרפתקאות וסיפורים ואנשים והמון המון דברים שאנחנו רק מתחילים אולי לגרד את השטח.
וכל התיאור הזה של השינויים זה אפילו שינויים שקרו רק יחסית לאחרונה בעידן הנוכחי.
נכון מאוד.
יש לנו את העידנים הקודמים ויש גם את כל מה שהיה אפילו בשנים האחרונות במוריה שקרה שם הרבה. אנחנו לא לגמרי יודעים מה קרה שם עדיין ואנחנו נגלה את זה קצת יותר בהמשך.
מוריה הייתה מרכז של הרבה מאוד התרחשויות בארץ התיכונה, והתיאור הזה של הסכר והבקעה הוא באמת משהו רק של השנים האחרונות, באופן יחסי, אנחנו מדברים על עשרות שנים, אבל זה השנים האחרונות.
כרגע החבורה שלנו מנסה למצוא איזושהי דרך לעבור בה כדי להגיע אל החומה, דרך שגם ביל הסוס, שכמובן היה איתם כל הזמן הזה, יצליח לחצות, למרות... וסם עדיין לא יודע את זה, שהתכנון הוא בקרוב לנטוש אותו. כי ברגע שהם נכנסים למוריה, הוא לא יכול להיכנס איתם, זה לא דרכים שהוא יכול להתנהל בהם. מתוך הספר, מי שהגיעו לפינה הצפונית של האגם, נתקלו בתעלת מים צרה, שחסמה את הדרך באדם. ירקרקת ומאופשת הייתה, כזרוע רירנית השלוחה אל הגבעות הסוגרות סביב. זה רגע לא מהספר, זאת איזושהי בחירה מעניינת לתיאור התעלה, בכלל לא רמז למה שהולך לקרות.
ממש מעודד לטבול רגליים.
הם הולכים במים המגילים של התעלה, מגיעים לצד השני, ואז נראה שמשהו מניע את המים באגם, באיזושהי נקודה מרוחקת. חשבתי שאולי יש לנו שם את המפלצת מלוך נס, או אני לא יודעת מה יש שם, אבל יש מצב שיש שם משהו, ושהוא שם לב שמישהו נמצא לידו.
אני חושב שכבר בפרק הקודם התחלנו להרגיש שמישהו צופה בהם, ובפרק הזה התחושה מתחזקת. יש איזושהי תחושה של עין לא הכי ידידותית שעוקבת אחריהם.
הם מצליחים להגיע לאזור שבו אמורה להיות דלת המערב, ששימשה למסחר בין האלפים ובני לילית מאדרין והגמדאים של מוריה. גנדלף מחפש את הפתח, ואחרים צריכים בינתיים להיפטר מציוד לא הכרחי, ולקחת את כל הציוד הנחוץ מביל הסוסון, כי הוא כאמור לא ממשיך איתם. סם לא רוצה להפקיר אותו, והוא אפילו בוכה, ולי אישית זה ממש ממש עצוב, אני מאוד אוהבת בעלי חיים, אז אני יכולה להבין את סם ברגע הזה.
התיאור כאן הוא באמת מחמיר לב. טולקין יודע לכתוב גם סצנות דרמטיות וסצנות רגשיות, ולא רק תיאורי נוף או סצנות קרב. אבל תני לי להרגיע אותך, זה לא נראה לי ספוילר משמעותי, לביל הסוסון שלום, יהיו לו חיים טובים ועשירים אחרי ההרפתקה הזו. לטעמי, הנקודה החשובה יותר, לא שביל לא חשוב, ביל הסוסון חשוב מאוד, אבל כדאי לשים לב שטולקין שוב לא מפספס הזדמנות להרחיב את היריעה ולהעמיק את העושר ההיסטורי של ארץ התיכונה, על ידי הדיאלוג בין הגמדים ובני הלילית. גימלי אומר, It was not the fault of the dwarf that the friendship waned, said Gimli. I have not heard that it was the fault of the elves, said Legolas. הסכסוך הזה בין הגמדים של מי הייתה האשמה, ולמה הידידות ביניהם, שאנחנו רואים שהייתה מאוד קרובה, היה שער שמוקדש למסחר ביניהם, למה הידידות הזאת היא נעלמה? וזה שוב איזושהי הצצה להרים הרחוקים ולהיסטוריה מאוד 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 עתיקה. אנחנו לא מקבלים הסבר לזה בשער הטבעות. שורשי הסכסוך מופיעים בסילמריליון. הם חלק מהסיפור הנפלא של ברן ולותיאן. אבל אנחנו רואים איך שטולקין לא יכול להימלט מכל האגדות שעפפו אותו.
זה משהו שמוזכר גם ממש בנגיעה בפרק של המועצה. אבל כן, כאילו מבחינתי אני רק יודעת שהיחסים שם משהו קרה, ונראה שיש לנו פה שתי דמויות שסוג של תקועות ביחד עכשיו באותה אגודה או חבורה, אבל יש שם איזשהו מתח. אני מקווה שהם יצליחו להניח את זה בצד, הם מתנהגים בינתיים יפה וכולנו באותו צד ועם אותה משימה כרגע.
בינתיים הם מאוד מנומסים אחד לשני.
אני בכלל לא בטוחה שהייתה ביניהם איזושהי אינטראקציה עד עכשיו.
לא מוזכר, לא. בשלב הזה עדיין לא מוזכר שום שיחה ישירה בין גימלי ולגולס.
אז טוב, השיחה הראשונה הייתה קצת עקיצות, בוא נקווה שזה ישתפר מפה. מתוך הספר, ובכן כולנו כאן, מוכנים ומזומנים, אמר מרי, אך הדלתות היכן הן? איני רואה סימן להן. דלתות גמדאים לא נועדו להיראות אחרי נעילתן, אמר גימלי. הן סמויות מן העין, ואפילו בעליהן לא יוכלו לגלותן ולפותחן, אם נשכח מהן סודן. יופי, אז נשמע שהולך להיות קל למצוא את השער ולהיכנס למוריה.
חבל שאי אפשר להתקשר למנעולן, להזעיק אותו. שוב אנחנו רואים את ההרים הרחוקים, מה שהזכרנו מקודם. פעם זו הייתה דרך מסחר, והבריות עברו בה באופן קבוע, משמע שלא הייתה בעיה כזו. ובנוגע לדלתות הגמדים שלא נועדו להיראות, כמו שאומר גימלי, אנחנו הרי כבר מכירים את הטכנולוגיה הזו מההוביט, שם רק במועד ספציפי אחד, אור הירח סימן לבילבו והגמדים את חור המנעול לדלת הסתרים.
למרות שזה מאוד קשה, אולי על סף בלתי אפשרי, כמובן שבסוף גנדלף בכל זאת מצליח למצוא את הדלת הסודית, היא מופיעה עם ציור, שכולל, יש לנו שם אותיות של אלפים, פטיש וסדן, כתר ושבעה כוכבים, שני עצים וכוכב, אלה סמלים ששייכים לדורין, אם הבנתי נכון, לאלפים הנעלים ולבית פנו.
בני לילית שהגיעו מהמערב.
אז הסמלים האלה עשויים מאיטילדין. יש לנו כתב של אלפים ובני לילית, עתיק שנכתב בו דלתות דורין, שר מוריה, דבר ידיד והיכנס. לדברי גנדלף הכתוב לא ממש חשוב. מה שחשוב זה שצריך את הסיסמה כדי להיכנס, וברור שאף אחד, כולל גנדלף, לא יודע מה הסיסמה. בורומיר, שממשיך להיות חצוף, מבקר את גנדלף שהביא אותם לשם סתם. תן לו צ'אנס, בורומיר, הוא ימצא את זה.
בורומיר מפקד נחוש, הוא מלא ביטחון עצמי, קצת גם מלא בעצמו. הוא לא רגיל לחכות, הוא לא רגיל להיות תלוי באחרים. הוא בהחלט מסוג המפקדים שרצים קדימה, צועקים אחריי ומסתערים עם חרב. אבל כאן הוא בסיטואציה שהיא לגמרי מחוץ לאזור הנחות שלו. תקיפי אותו באורקים או בזאבים, שים לו חרב ביד, הוא מבסוט, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. כאן הוא פשוט כמו דג מחוץ למים.
חוץ מזה שהוא גם לא היה בעד להיכנס למוריה בשום שלב.
והוא מאוד מאוד דעתן, הוא לא ייתן לאחרים לשכוח את זה, שהוא אמר בוא לא ניכנס לשם.
לזה אני יכולה להתחבר. מתוך הספר, אם כן, מה בדעתך לעשות? שאל פיפין. שלא נבעת מפני גבותיו הזכורות של הקוסם. להתיח את ראשך בדלתות, פרגרין טוק, אמר גנדלף. אבל אם זה לא ינפץ אותן, וינתן לי מעט מנוח משאלות אוויליות, אחפש את מילת הפתיחה.
אי אפשר שלא לאהוב את פיפין.
טוב, גנדלף ממשיך להיות פסיב אגרסיב, או אפילו רק אגרסיב כלפי פיפין. אולי זה בגלל שהוא מרגיש איזושהי אחריות שהוא הביא את כולם עד למוריה, ואפילו שהוא יצליח כבר כן למצוא את השאר, הם עדיין תקועים בחוץ. לאחרים לעומת זאת הוא כן עונה בצורה שהיא יותר נורמלית, סתם קשה איתו.
יכול להיות. פיפין בכל זאת הוא באמת הצעיר שבחבורה, והוא מדבר אל גנדלף הבכיר, הקוסם, המבוגר באלפי שנים יותר מכל האחרים, אבל פיפין לא באמת נעלב ממנו, ואנחנו רואים שהוא ממשיך לעקוץ אותו. ואת יודעת מה? טוב שמישהו קץ את גנדלף, זה לא יכול להזיק לו. אנחנו נראה עוד כמה חילופי דברים כאלה ביניהם, אבל בהמשך אנחנו נראה עד כמה גנדלף באמת ובתמים דואג לפיפין, ואנחנו נראה לאיזה מאמצים ולאיזה מרחק הוא מוכן ללכת כדי לשמור עליו.
ברור לגנדלף שיש איזושהי מילת פתיחה שאמורה לאמר בשפת האלפים, בני לילית, הוא מנסה כל מיני נוסחים, שום דבר לא עובד. שוב אנחנו שומעים יללות של זאבים, ובורומיר באקט די מטופש לדעתי, זורק אבן לאגם, לא נחוץ בעליל.
שום משמעת צבאית.
וזאת בורומיר. כולם כבר לחוצים, רוצים לעוף משם, פרודו מתחיל לפחד מהאגם, ויש לנו את היללות, ואז מתחילות אדוות של מים באגם. פתאום גנדלף מבין שמילת הקסם היא מלון, שהמשמעות שלה היא ידיד באלפית, והשאר נפתח. הייתה לי איזושהי בעיה עם הקטע הזה. הרי גנדלף מקודם הקריא לנו מה כתוב על השאר, אז למה זה לא נפתח כבר בקריאה הראשונה? או שאולי בהתחלה הוא בכלל לא דיבר בשפת אלפים, אז רק עכשיו הוא בעצם אמר את המילה הנכונה? בכל מקרה, כל מי שמגיע וקורא את זה, אם במקרה הוא מדבר בשפתם של אלפים או בני לילית, זה אומר שתוך כדי שהוא קרא, הוא אמר את הסיסמה, הדלת נפתחת. אין לנו פה איזושהי מערכת סינון מוצלחת במיוחד.
את ניחשת נכון, כשגנדלף מקריא את הכתוב, הוא מן הסתם עושה את זה בלשון הנפוצה. הוא מתרגם סימולטנית את הכתוב. ובוא נזכור מה הם אמרו בעצמם, כמה פסקאות קודם. זה היה שחר ומסחר, עשו בו שימוש יומי בין הבריות, ולא היה באמת איזשהו ניסיון לסנן.
פתאום משהו תופס את פרודו ומפיל אותו. ביל נלחץ ובורח משם. מהאגם יוצאים לנו מחושים שמנסים לגרור את פרודו פנימה. וסם, שלרגע עוד ניסה לרדוף אחרי ביל וויתר על הדבר הזה, ובחר בפרודו, חוזר לנסות להציל אותו ומנסה לדקור את הזרועות ולמשוך משם את פרודו. זה באמת עובד והזרוע משחררת וכולם רצים לתוך השער של מוריה שעכשיו היה פתוח במעלה המדרגות. הזרועות שוברות את השער וגורמות למפולת מאחוריהם ועכשיו כבר אין דרך חזרה. מתוך הספר, את כל הזרועות הנחתה תכלית אחת. דבר מה זחל ויצא מן המים האפלים שמתחת להרים. או שמה גורש משם. יש יצורים עוד יותר עתיקים ונתאבים מן האורקים במעמקי העולם. וזה גנדלף אמר את כל הדברים האלה. הוא לא הביע בכל את המחשבה שעלתה בדעתו, כי הנה היצור שוכן האגם, יהא אשר יהא, נטפל לפרודו תחילה מכל בני החבורה. זה בדיוק מה שאני חשבתי, ובעצם הוא נטפל רק לפרודו, למרות שכולם היו שם באזור. למה?
באמת מעניין למה. מה פרודו נושא איתו שקשור לאופל ואין לאף אחד אחר בחבורה? אנחנו רואים שיש איזשהו משהו על-טבעי שעוקב אחריהם כבר שני פרקים, ופרודו בעצמו, עם החושים שלו שהולכים ומתחדדים, מרגיש לא בנוח ליד האגם הזה מהרגע הראשון.
זה משהו שראינו כבר מההתחלה שמושך את הפרשים ו... כן, כאילו מסתבר שכל דבר אפל חש בנוכחות של הטבעת.
לגמרי, כן. זה כמו מגדלור שקורה להם.
מה שעוד קרה בתוך כל הבלגן הזה, אז באמת אנחנו נפרדים כרגע מביל. איבדנו עוד סוס במסע. טולקין, אתה שובר לי פה את הלב, אף סוס לא שורד איתנו.
בלי ספוילרים, אבל הוא בסדר. לביל שלום.
אז אני כועסת קצת פחות. החבורה שלנו כרגע בתוך מוריה, הם עולים במדרגות, הם מוצרים לאכול, הם שותים קצת מירובור. גנדלף מעריך שההליכה לצד השני של מוריה תיקח בערך 3-4 ימים, כנראה שבזמן הזה הם לא יוכלו למלא את הספקת המים שלהם, אז הנה התחלנו פה גם איזה משמעת מים. הם ממשיכים בדרך, וגנדלף מוביל את הדרך ומאיר עם המטה שלו. עכשיו בואו נעשה רגע סדר. לייצר אש מהמטה בלי חומר בעירה זה לא... אבל אור מהמטה בלי חשמל זה סבבה.
כן.
תופס, סבבה. המכרות הם כמו איזשהו מבוך מאוד מסועף. גנדלף הוא זה שבוחר לאן הם פונים בכל אחד מהפיצולים, וארגורן אומר, אל תפחדו, הוא לא יטעה, ואם יש דרך, מצו ימצאנה. הוא הוביל אותנו לכאן כנגד פחדנו, אבל הוא יוציאנו לאור, אף אם יכבד עליו המחיר.
שימי לב לחמשת המילים האלה, אף אם יכבד עליו המחיר. מעבר לכבוד העצום שארגון רוכש לגנדלף, אנחנו שוב כאן רואים איזשהו ביטוי לתחושה מוקדמת של ארגון.
הם עוברים כל מיני דרכים, חלקם יש בקיעים שצריכים כזה לקפוץ מעליהם, וכשהם ארזו ביציאה לדרך, אז סם חשב על זה שבסוף הוא לא ארז חבלים ואיזה בסה, והנה ברור שהגיע הרגע שהוא אומר לעצמו, חבל שלא לקחתי איתי חבלים. כן ציפיתי שזה יגיע באיזושהי צורה יותר דרמטית. זאת אומרת, ראינו אקדח והוא לא בדיוק ירה. אבל בסדר, אולי נצטרך חבלים בצורה קריטית יותר בהמשך, אני מחכה לזה.
קונספט החבלים עוד יחזור.
טם טם טם. הקצב של ההליכה הולך ומעט, הם מותשים, אין מקום נורמלי לעצור לנוח בו. פרודו כן מרגיש שהוא החלים מהפציעה, אבל היא משפיעה עליו, בכך שהחושים שלו חדים יותר. זה רק אחד מהשינויים, אבל לא כתוב לנו פה מה השינויים האחרים. מתארים לנו את כל הצעדים של כל אחד מהנוכחים, ובנוסף לזה יש כל תפיפות רגליים נוסף שפרודו שומע, וזה מרגיש כאילו משהו עוקב אחריהם. הקול הזה מתואר כתפיפות רכות, באותה צורה שמתוארת הליכת ההוביטים היחפים. אני זכרתי שגולום הוא סוג של הוביט לשעבר.
לא סוג של, אלא הוא היה הוביט.
אז חשבתי לעצמי אולי זה איזשהו רמז שהיצור שעוקב אחריהם זה גולום. אני לא יודעת בנקודה הזאת אם בכלל זה משהו שהוא בראש של פרודו, או שמשהו באמת עוקב אחריהם. אני משערת שנגלה בהמשך.
נכון, בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו כן מקבלים את התחושה שעוקבים אחריהם. אנחנו שומעים עכשיו שעובדתית, פיזית, פרודו שומע עוד קול של צעדים, ואנחנו יודעים שהחושים שלו התחדדו, לכן אין סיבה שלא להאמין שהוא אכן שומע, הוא לא דמיין את זה. ולגבי גולום, בואו נזכור שגנדלף אמר לפרודו עוד בפלך, שלגולום יש תפקיד למלא.
הם מגיעים לאיזשהו פיצול שבו גנדלף לא בטוח לאן ללכת, אז הם עוצרים לנוח באיזשהו חלל צדדי שנמצא שם, וברצפה של החלל הזה יש פתח כמו מין באר, שפיפין גם כמעט נופל אליו כשהם רק נכנסים כי הכל חשוך. פיפין נמשך אל הבאר הזו, הוא מציץ פנימה, והוא זורק לבור הזה אבן, והקול שלה הולך ומהדהד. יש פה איזשהו תיאור של המשיכה של פיפין לבאר שזכיר לי את התיאורים שבהם הטבעת מנסה לשלוט במעשים של פרודו. כאילו משהו חיצוני גרם לו לעשות את זה.
יש משהו בזה, אין ספק. זה באמת נראה כאילו פיפין עושה את זה בעל כורחו, אבל לדעתי האישית לטבעת אין כוח על פיפין. לדעתי זו רק טעות של הוביט צעיר ופוחז, משהו שמאוד מאוד אופייני לפיפין, הוא עדיין מתנהג עד כמה שאפשר כרגיל בתוך הסיטואציה הזאת, הוא מנסה לנרמל את הבלתי נורמלי הזה שיש מסביבו, אבל אולי יש איזשהו כוח אפל שמנסה לסדר את העניינים.
גנדלף כמובן כועס על פיפין, וכנראה גם בצדק, כי עכשיו אנחנו מתחילים לשמוע נקישות, שאולי הם סוג של איזשהו איתות. זאת אומרת, מישהו נמצא שם במנהרות חוץ מהם, וכפרס על הטיפשות שלו, פיפין יהיה הראשון להישאר לשמור בזמן שכולם נחים. אני באמת חושבת שזה היה ממש מטופש, זאת אומרת, כבר פעם שנייה שמישהו זורק לנו אבן בפרק הזה למקום שברור שהיה עדיף שלא לזרוק, אין בזה שום דבר הגיוני. וזה מאיר משהו שנמצא לידם, ואנחנו כנראה לא רוצים להעיר שום דבר שנמצא לידם.
אבן שטיפש זרק לאגם, אלף חכמים לא יוציאו.
אלף אורקים לא יוציאו.
אורקים זה לא בעיה, אורקים פשוט זורקים אותם אחד אחרי השני, עד שמישהו מביא את האבן, זה לא בעיה. זה כוח עבודה זול.
כן, כבר הגעתי למסקנה שהם הסטורמטרופרס של סאורון.
מעולה, לגמרי.
גנדלף לא ישן, הוא מנסה להיזכר בפעם האחרונה שהוא היה במוריה, כדי שהם לא ילכו לאיבוד. בשלב מסוים פשוט משחרר את פיפין לישון, הוא נשאר ער כל שש השעות שבה כל השאר ישנים, ואז הוא מאיר אותם, וממשיכים ללכת עוד 8 שעות, בדרך שגנדלף בוחר, ועוברת בלי איזה שהם סכנות או התעכלויות. בזמן הזה, פרודו ממשיך לשמוע את הצעדים שעוקבים אחריהם. הם מגיעים לאולם, וגנדלף מאיר עם שלהבת מהמטה שלו. אבל לא יכולנו לעשות אש בפרק הקודם, למה עכשיו אפשר לעשות אש?
טוב, אני התאפקתי בפעם הקודמת, אבל אני חייב להגיד, זה לא שהוא לא יכול להדליק אש, הוא יכול להדליק אש, אבל על מנת שהאש תמשיך ותבער ותחמם אותם, היא צריכה חומר בעירה, משהו צריך לבעור פה. אין לו שום בעיה לספק את הניצוץ, את הלהבה הראשונית, או אור שלא דורש משהו שהוא בוער. על מנת לתחזק אש, צריך חומר בעירה שלא היה להם בשלג, אין להם גם כאן. וגם כאן הוא מספק תאורת חירום.
טוב, בסדר. אז באמת, בזכות התאורה הזאת, הם רואים לרגע את האולם, הם מחליטים לנוח שם עד הבוקר. מתוך הספר, גנדלף אומר, מוטב שננוח אם נוכל, הכל התנהל כשורה עד עתה, והדרך האפלה מרביטה מאחורינו. אבל עדיין לא פרצנו ועברנו, ועוד ארוכה הדרך היורדת לשערים הנפתחים אל העולם. האם אני חושבת שהם יצליחו לנוח, ושהמשך הדרך תעבור בשלום? בהחלט לא.
אין שום סיבה לחשוב ככה. המנחה של הרפתקה D&D הזאת קשוח ביותר.
סם, בהרגשה שלו, משווה את מוריה למחילות, שזה כנראה משהו מכיר. אבל גימלי מתקן אותו ואומר שזאת הייתה עיר וממלכה גדולה שפעם לא הייתה חשוכה. גימלי שר על תבל, דורין, החיים מתחת להר ונפילת מוריה. מאז ימי הזוהר, האורקים בזזו את מוריה ולא נשאר שם כלום. אולי מלבד מיטריל שנקרא גם כסף מוריה ובגללו הגמדאים רוצים לחזור לשם. מתוך הספר, גנדלף אומר, הגמדאים אינם מספרים על כך, אך כשם שהיה המיטריל מסד אושרם, כך הביאה להם את חורבנם, כי בלעיתותם חפרו לעומק רב מדי, והחרידו מרבצו את שברחו מפניו, את רועץ דורין. זה משהו ששמענו עליו בנגיעה מגלוין לפני שני פרקים. לי יש הרגשה שרועץ דורין מה ומי שזה לא יהיה עוד שם, ומחכה באיזושהי פינה חשוכה לחבורה שלנו.
אנחנו למדנו גם מהפרקים שראינו עד עכשיו וגם בעיקר במועצה של אלרונד שהרוע לא בקלות מובס ולא בקלות נעלם ואף אחד לא אמר שרועץ דורין הושמד או נעלם או החליט לעבור לאוסטרליה.
להפך, אנחנו בכלל לא יודעים מה קרה לגמדאים שניסו נכון. לחזור למוריה, הפסיקו לשמוע מהם.
נכון, ומוריה כמו שגימלי אומר באמת הייתה ממלכה אדירה. בואי נזכור מה שבתחילת הפרק שאנחנו מדברים על קשרי המסחר הענפים, ועל העובדה שנדרשים להם כמה ימים רק כדי לחצות אותה.
גנדלף מזכיר את שריון הטבעות של בילבו, שמסתבר שהוא כמובן נשוי ממיטריל, ומסתבר ששוויו עולה על שווי הפלך וכל מה שבו, והוא תוהה איפה השריון הזה. כמובן שזה השריון שנמצא עכשיו על פרודו, שהוא די בהלם מזה שנמצא עליו דבר כל כך יקר, זה גם מזכיר לו את בילבו, והוא מתגעגע לימים פשוטים יותר. אז החבורה שלנו נרדמת, פרודו הוא זה שנשאר לשמור במשך שעתיים, לקראת סופן הוא כמעט נרדם, והוא חושב שיכול להיות שמתוך חלום הוא ראה איזשהו זוג עיניים זוהרות, אני חשבתי שאולי זה לא היה בחלום.
לא כתוב שהוא ישן, כתוב שהוא כמעט נרדם, או שהוא חשב שבין לבין בדיוק, מתפץ בשמירה.
בכל מקרה, לגולס מחליף אותו בשמירה, פרודו חולם על העיניים האלה, והוא מתעורר מאור עמום. מתוך הספר, בוקר טוב, אמר גנדלף, כי אכן בוקר בא סוף סוף, אינכם הרעות, הצדק היה עימי, אנו במקום גבוה, בצד המזרחי של מוריה, עד כלות היום בוודאי נמצא את השערים הגדולים, ונראה את אגם מי ראי מתחתנו, בגי צל זרם. אני חושבת שיש פה איזושהי אופטימיות מוגזמת. מה שכן, גנדלף בטח מאוד מרוצה שהוא צדק בבחירת הדרך, והוא הצליח להביא אותם למקום שהוא רצה להגיע אליו.
גנדלף בדרך כלל מרוצה מעצמו. בואי, הבן אדם קצת מלא בעצמו. אבל יש דברים שגם הוא לא מודע אליהם. גם גנדלף מעט לעט מופתע.
גימלי מתחיל להבין שאין במוריה גמדאים. חושב שאולי בלין בכלל לא הגיע לשם. ואנחנו עוד רגע נראה שהוא טועה בקשר לבלין. הם אוכלים ומתלבטים באיזה דרך לבחור, ואז הם ככה מתחילים לסרוק את האזור. הם נכנסים לחלל מואר יחסית ומלא בחפצים שהם לא מזהים כרגע, ובמרכז שלו יש שולחן אבן. מאוד מהר, מישהו מהם, אני לא זוכרת כבר מי, אומר שזה נראה כמו קבר. על לוח האבן יש חריטה באותיות אחרת של דירון, שאומרות ששם קבור בלין בן פונדין. אם כך, בלין דווקא כן הגיע לפה, ופה הוא מת. שמענו על זה שבלין עם חבורה חזרו למוריה עוד בפרק של המועצה, עכשיו אנחנו מתחילים להבין בערך מה היה הגורל שלהם. אבל עוד על זה, בפרק הבא. אנחנו הגענו לסוף הפרק שלנו, רוני, בכל פרק אני נותנת לאורח או האורחת שלי לבחור איזשהו ציטוט שמתחבר לך ככה לפרק, אבל לא מתוך הכתבים של טולקין. אז אני אשמח לשמוע מה הציטוט שבחרת לנו.
מאחר והפרק מתרחש ברובו בממלכת הגמדים העתיקה, והוא גם כל כך הגמומי וכל כך חשוך, חשבתי ללכת לכיוון כליל יותר, ותודה לנבט, ולספר משהו של טרי פראצ'ט, יוצר עולם הדיסק, שהיה מעריץ גדול מאוד של טולקין. פראצ'ט לקח את הגמדים של טולקין, ועם המון אהבה הגחיך אותם מעט, אבל בלי להפוך אותם לנלעגים. ופראצ'ט אומר על הגמדים, אם אתה מתכנן לשתות גמד, כדאי שתביא איתך שרפרף לשבת עליו. ואולי גם סל פיקניק. אתה כנראה תיאלץ להמתין ארוכות, בזמן שהגמד מתלבט בין הכסף או החיים.
לא ידעתי שזה איזושהי תכונה שיש לגמדים. אני מבינה שלא בדיוק כסף, המיטריל נגיד זה משהו שהם מאוד אוהבים אותו, אבל...
נכון, המיטריל הייתה מתכת מיוחדת שהגמדים פשוט עשו בה שימוש מופלא, היא הייתה יקרה וניתן היה להשיג אותה בארץ התיכונה עד כמה שאני זוכר אך ורק במוריה. ברמה כזו שהם לא היו צריכים באמת לחפור למחצבים אחרים, למתכות אחרות או אבני חן, הם יכלו להזמין אותם. המיטריל היה כל כך יקר ושימש לכל כך הרבה, כל כך הרבה דברים. והגמדים בתור אופי הם אכן מאוד מאוד קשי עורף. אם תגיד לקרוא את הסילמריליון, אז אנחנו מבינים כבר משם שהם נוצרו בצורה... איך שאולה יצר אותם, הם היו מאוד מאוד עמידים ומאוד חזקים, מקובעים בדרכם, מאוד נאמנים, כאשר הנאמנות הזאת זה סוג של חרב פיפיות. הם יכולים להיות מאוד מאוד נאמנים ולויאלים לחברים שלהם ולשבט שלהם, אבל הנאמנות הזאת בקלות יכולה להפוך להיות רכושנות. וזה אחת התכונות שסהרון הצליח לקלקל עם. שבעת טבעות הגמדים, שהיו הבסיס לשבעת אוצרות הגמדים, והפכו אותם למה שאנחנו מכירים אותם היום, לאוגרי זהב ולחמדנים והדברים האלה. כנראה שזה סוג של אגדות שהתפתחו מאותם ימי קדם, שבעת שליטי הגמדים עם הטבעות שלהם, וזה האימג' שנוצר להם.
רוני, תודה רבה שבאת להתארח בפרק, היה לי מאוד נחמד להארח אותך.
היה לי מאוד נעים, תודה רבה רבה שהזמנת אותי.
איזה כיף. אנחנו מסיימים את הפרק שלנו להיום, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עם הפרק הבא. אם נהניתם מהאזנה, אני מאוד אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות ותדרגו. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי של הפודקאסט, מסע לא צפוי, פודקאסט תולקינאי, בפייסבוק כמובן, יש לנו גם את קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה. וזהו, תודה שהאזנתם. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.